האמת היא שבסוף כל זמן היינו צריכים לעשות מסיבה גדולה לסיום הזמן. למדנו ברציפות 5 חודשים. צריך כמו מסיבת סיום, אבל לא למדנו רק מסכת אחת, למדנו הרבה דברים. בסך הכל זה תקופה מסוימת של סיום, זה דומה בעצם למה שחז"ל תקנו לנו במסכת תענית. שלא היו ימים טובים לישראל כיום ט"ו באב, יום הכיפורים. יום הכיפורים ברור, כי זה יום סליחה וכפרה. מה היה יום טוב שבט"ו באב? אז כמה דברים נאמרו שם, ואחד זה יום תבר מגל. יום שסיימו לחתוך את העצים שבהם משתמשים לנצח המזבח. אז סיום לא ממש של מצווה, אלא של הכנות למצווה, להכין עצים. וגם זה, וזה סיבה לעשות יום טוב ולהגיד שלא היו ימים טובים לישראל כיום זה. אז זאת אומרת שסיום של מצווה זה דבר מאוד משמח. סיום של תקופה של לימוד תורה, אחת כמה וכמה. אז צריכים לתקן את זה בפעם הבאה, או שלא נסיים עכשיו, נמשיך עוד כמה ימים. ואז... אז איך? שאלה ראשונה. עולם הישיבות בנוי כך שהוא מהווה כעין המשך למסגרות הלימודיות בבית הספר התיכון, וכמו כן הישיבה עצמה בנויה במסגרת סדרים, הפסקות, בין הזמנים. האם אין זה מהווה הפרעה לשאיפה להצמיח בחורים השקועים בתורה? אנחנו תמיד מתלבטים כמה כדאי שתהיה מסגרת בישיבה וכמה שכל אחד יתפתח באופן עצמאי, באופן חופשי. מצד אחד אנחנו רואים ונוכחים שהמסגרת היא מאוד מאוד מסייעת. והעובדה היא שהאברכים הם לומדים תוכניות הרבנות. חלק מהסיבות שמחליטים ללמוד את תוכניות הרבנות, כי זה עושה להם מסגרת מחייבת, ואז הם חייבים להגיע לקראת המבחן ולדעת את כל העניינים שצריכים לקראת המבחן, וזה עוזר להם. הם בעצמם בוחרים במסגרת כדי שהמסגרת תסייע להם. וודאי שאנשים יותר צעירים, אז המסגרת היא מועילה. אף פעם אף אחד לא חייב להיות בדיוק המסגרת, תמיד אפשר להוסיף. אין בזה איסור. אז אדם יכול לצפצף על המסגרת, ובמקום לבוא ב9 או ב8:30, יבוא, צפצף על המסגרת, יבוא ב8:20. ואפשר בהחלט, אותו דבר לתפילה, אפשר להקדים, כדאי גם להקדים. ככה שהמסגרת היא רק המינימום, היא לא מסגרת, כן. למסגרת של המקסימום. ככה, אז אדם, כל אחד חופשי באמת להתפתח ולהתקדם כמה שאפשר יותר. והישיבה לכן, כיוון שיש ההתלבטות הזאת, אז ראשי כל המסגרות הן לא סגורות לחלוטין. התוכנית הבקיאות היא כזאת שמי שבוחר בה משתתף, אחרים, לא כולם משתתפים. זה לא מסגרת שקופה, אבל היא עוזרת. היא עוזרת להרבה אנשים, ואני חושב שכדאי להיעזר במסגרת עד כמה שאדם זקוק, אלא אם כן, כמו שאמרתי, אם אדם יכול להספיק הרבה יותר מהמסגרת, אז הוא לא חייב להשתבד למסגרת. אז מה יש לנו מבחינת המסגרות? יש לנו רק המסגרת הזאת של תוכנית הלימוד הבקיאות. לימוד העיון גם כן בעצם כל אחד חופשי מתקדם יותר, אף אחד לא מגביל אותו. ואני גם מתלונן על זה הרבה, שכל תלמידים צריכים להשתחרר מהמסגרתיות של השיעור, וצריכים ללמוד הרבה יותר קדימה, והשיעור מלווה את הלימוד. ואז האדם מפתח לעצמו לימוד עצמי, כבר דיברתי על זה כמה פעמים. אבל אנחנו צריכים באמת להגיע להישגים גדולים מאוד. יש כל כך הרבה אנשים שלא לומדים, שאנחנו צריכים למלות את מקומם, שיש לנו משימות גדולות. שאלה ב', האם זה טוב להיפגש בכוונה עם טענות של כופרים כדי ללמוד לסתור אותם? אז המשנה כבר מתייחסת לזה, וישקוד ללמוד תורה, ודמה שתשיב לאפיקורס. אז קודם וישקוד ללמוד תורה. וזה העיקר, להתמלות מעלה בתורה. אחרי שאדם באמת יתמלא מאוד בתורה, אז אפשר לעשות את החלק השני של המשנה, ודמה שתשיב. אבל לא בשלבים הראשונים של השנים הראשונות, אני לא חושב שצריך לעשות את זה. שאלה, איך אפשר להרגיש כאילו אני יוצא ממצרים בליל הסדר? צריך לפתח כוח דמיון. חייבים לפתח כוח דמיון. לדמיין לעצמנו את המעמד הזה שהיה, המצב הזה שהיה לישראל במצרים, השעבוד הגדול והקשיים והאיסורים, הסבל שסבלו, ומה שהקדוש ברוך הוא עשה, כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה, עד שהגענו למכת בכורות, ולערב הגדול הזה, שהיה ערב של לקראת יציאת מצרים, ערב שהמכה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא הכה את המצרים, אנחנו אכלנו את עבודת אלילים שלהם. וצריך בעיקר לדעת שבעצם מה שקרה אז, זה בעצם מוביל אותנו כל השנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו אז לעם, ומאז הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בדרכו, ובגלל ההחלטה, בגלל המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא באותו יום שהוציא אותנו ממצרים, נהיינו לעמו, ומאז אנחנו עמו, והוא מטפל בנו כל הזמן. כל נובע מאותו יום, מאותו עניין. אז צריך לפתח דמיון, באמת להרגיש את הדבר הזה, את הגודל הזה, וגם להבין שבעצם יציאת מצרים היא מובילה אותנו לכל השאיפות העתידות שאנחנו שואפים, לגאולה העתידה. וגם את זה צריך לדמיין, איך היא תהיה. ולראות שאנחנו הולכים לקראתה וכבר לראות את האור. האם נכון ללמוד את כתבי הרב בלי ללמוד ראשונים? ולמה אין בישיבה השיעורים הראשונים באמונה הרמב״ם רבינו מחיי? בשביל כל נקודת המוצא שלנו, מה שראינו במרכז הרב, כך אנחנו ממשיכים. אנחנו סומכים על ההחלטות שהיו שם, שזה היה בראשונה מרן הרב, אחר כך מורינו הרב ציודה. אז הם יצאו מנקודת הנחה, אני רוצה להסביר אותם, שאפשר ללמוד רמב״ם לבד, ורבינו בחיי לבד, וראשונים לבד. אפשר לתת על זה גם שיעורים, אבל וגם אחרונים אפשר ללמוד לבד. ועיקר הלימוד באמת הוא מבוסס על לימוד עצמי, בלימוד כמו בלימוד הגמרא, יש רק שעה ביום, ולשיעורים המבוגרים פחות אולי אפילו מכל יום. ושאר הלימוד הוא לימוד עצמי. אתם גדולים כבר, לא? אפשר כבר להתפתח לבד. השיעורים הם חזית שרוף, הם מוסיפים כמובן וחשובים מאוד מאוד. משהו השתנה בדור, שהדור אוהב כל הזמן לשמוע. ואנחנו ביקשתם עצמאות בשאלה הראשונה. אז זה בעצם עניינה של הישיבה, לפתח עצמאות לימודית. ואדם מתקדם בכוחות עצמו וסולל לעצמו את הדרך, תוך כדי כמובן שההכוונה הכללית היא על פי הרבנים, אבל זו הכוונה כללית, והשאר צריך לעשות על ידי הלימוד העצמי. אני חושב שאפשר ללמוד ראשונים ולהבין אותם לבד, אני לא חושב שיש חשש כל כך שיתו בהם. דברי הרב הם דברים עמוקים, באמת, והראשונים הם דברים בסיסיים, כן, אבל... איך גורמים להורדת אחוזי הדתל"שים? זה באמת דבר שצריך להתבונן בו. הפיתויים הולכים וגדלים, וההתמודדויות הן מאוד גדולות וקשות. ואין כל כך פלא שיש הרבה אנשים שהם נסחפים ברוחות המנשבות בעולם. אולי לפעמים יש כאלה שמתפלאים שיש כאלה שלא נסחפים. בחורי הישיבה, בחורי הישיבות, שהם שומרים על הגובה ועל העומק ומתקדמים אפילו, ולא נסחפים ברוחות החזקות המנשבות. אז צריך בשביל זה לעשות באמת כנסים ושיעור והתבוננויות. איך להתמודד עם המציאות הזאת. אבל אני רוצה להגיד לכם שככל מה שאנחנו נסלול את הדרך של הופעה, של מציאות של בני תורה ששמחים בתורתם ומרגישים סיפוק ומרגישים שהתורה ממלאה אותם ופניהם מהירות ושמחות, ככל מה שהתורה תהיה יותר מופיעה באופן שלם בתוכנו, כך ירבו אנשים שירצו להיות כמותינו. איך מושכים אנשים? רק על ידי שאנשים רואים, הדרך הזאת היא כל כך נותנת סיפוק, היא כל כך הנכונה, היא כל כך מלאה, היא כל כך משמחת. היא... לא לראות את התורה כמכבידה, כעול, אלא זה עול אהוב, כן? זה לא שזה לא עול. זה צריך להתאמץ מאוד ללמוד התורה. צריך להתייגע, זה קשה. אבל כמו שאדם עושה ספורט וזה קשה, אבל יש לו סיפוק מהספורט שהוא עושה והוא משמח. אז גם באופן רוחני, לא גם. זה קל וחומר בן בנו של קל וחומר. כן, הרב אומר, הקדוש ברוך הוא עשה לאדם טבע שמי שאוהב כסף, הוא לא יסבע כסף. בשביל מה הקדוש ברוך הוא יצר טבע כזה? זה משהו מיוחד בכסף. אם אדם אוכל, הוא לא יכול לאכול בלי גבול. אוכל, שבע, די, מספיק. אחר כך עובר כמה זמן, יהיה עוד פעם רעב, עוד פעם אוכל. גם בשאר הנאות, לא רק אכילה, הנאות אחרות גם כן, הנאות הפיזיות. אדם מסווה מהם, לא צריך יותר. אבל בכסף, הפסוק אומר, אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה לא סביעים. אתה מרוויח קצת, רוצה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. ואין לדבר סוף מי שאוהב כסף. לא כולם אוהבים כסף. הרי במקוץ כלא אהב כסף. אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא יצר את התאווה הזאת? אומר הרב, ראיתי לא מזמן, כדי לראות לנו שגם דוגמה, שגם ברוחניות ככה, צריך להיות החיבור לתורה באופן כזה שאף פעם לא שבעים, שתמיד רוצים עוד ועוד ועוד, ואף פעם, אף פעם לא שמים. להיות הווה שותה בצמא את דבריהם. אבל שתייה של מים, שזה אדם שותק ונהיה רבה ולא צריך לשתות יותר. אבל דברי תורה הם בלי גבול. אז אם אנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות לעניין הורדת אחוזי הדתל"שים, זה לפתח, לא לפתח, אנחנו בדרך הולכים, אבל להעצים את הדרך הזאת. כלומר, אנחנו נהיה יותר שמחים מעבודת השם, יותר מתנהגים בצורה מושלמת, יותר נראים כמו שצריך להיות, אז רבים ורבים יתקרבו, וזה הדרך העמוקה של ההתקרבות. צריכים עוד להתבונן בתופעה הזאת, באמת, מה, איך מתמודדים איתה. מהי הדרך להבאת הגאולה? איזה צדדים מעשיים אנו יכולים לנקוט שהם לא רק הוספה בלימוד התורה? אז ראשית כל, בהרבה מקומות כתוב, גם המקובלים וגם במקומות אחרים, שהגאולה האחרונה היא תלויה בלימוד התורה. אז זה בוודאי הדבר שהכי מקרב אותנו לגאולה השלמה. הדברים שאנחנו יכולים לנקוט לכל אחד באופן אישי. אנחנו, הפעולות שהן בעצם מגדירות את הגאולה הן שלוש. תשובה, קיבוץ גלויות, ועניין בית המקדש. כן? אז יישוב הארץ. כן? אז אנחנו, כשתתחתנו, בעזרת השם, מלאט לאט, אנחנו באנו לכאן כדי ליישב את ארץ ישראל, ואפשר יהיה להקים עוד מקומות כאלה, וכאן יש מספר תלמידים שאפשר להקים כמה ישיבות, במקומות חדשים, יישובים חדשים, שבעזרת השם אנחנו נוכל לעשות אותם, או להרחיב את המקומות הקיימים, זה מבחינת יישוב הארץ. הדבר השני, מבחינת קיבוץ גלויות, גם זה, הכל תלוי, מדינת ישראל צריכה להיות יותר מושכת. בינתיים היא מושכת את האפריקנים. אבל היא מתקדמת באופן עצום, ועוד מעט היא תהיה המדינה גם הכי מוצלחת מכל הבחינות. וזו עבודה קשה להתקדם, כי כל הזמן יש לנו עול חדש של קבלת עולים וכדומה, וזה קצת עוצר את ההתקדמות, או לפעמים דווקא מסייע, תלוי מי בא. אבל מדינת ישראל תהיה מושכת. אנחנו אומרים, תקע בשופר גדלו בחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. אז צריכים כאן שני דברים. ראשית כל, להשתחרר משעבוד. אין לנו היום עול של גויים שלא נותנים לנו לעלות, אבל יש מצב פנימי של אדם, הוא גלותי. הוא נמצא בגלות והוא גלותי. הוא נוח לו לאכול על שולחנם של זרים. אז להשתחרר מזה, א', ואחר כך הקדוש ברוך הוא שם נס, תעשה איזה דגל, איזה דמר שמושך אותנו. שם נס לקבץ גלויותינו. אז אנחנו צריכים, זה מה שאמרתי, אנחנו צריכים להיות מדינה, לדוגמה, ציבור שמושך, שמושכת, ואחר כך, בעזרת השם, אם אנשים ילכו בשליחויות לקבץ את הגלויות, להיות שליחויות בחוץ לארץ, ולמשוך אנשים לבוא לארץ ישראל, זה ודאי תפקיד מאוד מאוד חשוב. אבל הציבור, כציבור, הוא עושה הרבה דברים גדולים. הכל יחיד, הוא פרט במהלך הכללי של, של הגאולה. איך מצליחים להתחבר ללימוד התורה למרות שלא רואים את התוצאות? אז צריכים לראות את התוצאות. אנשים ביקורתיים לומדים כל היום, ואחר כך הם אומרים מה השגנו, מה התפתחנו. זה היצר הרע, צריך לגרש אותו. אדם למד, יש תוצאות. אין דבר כזה שאדם לומד ואין תוצאות. אין מציאות כזאת, יש תוצאות. אדם רוצה תוצאות אחרות, הוא צריך לסמוך בחלקו. אם הוא יתאמץ כפי שצריך. אם הוא לא יתאמץ, הוא צריך להתאמץ יותר. אבל מדובר כאן על אדם שלומד וחושב שהוא לא רואה תוצאות. אם אין דבר כזה, יגעת ומצאת תמי. יגעת קצת, מצאת קצת. ידעת הרבה, מצאת הרבה. אבל תמיד מכל הגיעה יש תוצאות. אין דבר כזה שאין תוצאות. צריך לשנות את הראש ולראות באמת את התוצאות, ולראות לשמוח בתוצאות. למדת משהו, הבנת דבר השם, זכית בלהתחבר לריבונו של עולם, צריך להיות מלא שמחה. כל יום היה צריך לעשות חגיגה בערב על הלימוד של כל היום. מפני שזה דבר עצום. ההסתכלות באופן חיובי על האדם צריך להסתכל על עצמו, ללמד על עצמו זכות, לא רק על אחרים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אסור ללמוד, אסור לאדם לבקר את עצמו באופן כזה שהוא מרגיש שכאילו לא התקדם מספיק. זה לא, זה אסור זה. זה לא נכון. כאילו זה, כאילו אדם חושב שהוא אמיתי והוא בביקורת עצמית, אבל זה לא נכון. איך אנחנו יכולים להביא להחלפת השלטון לכזה שיתנהל על פי התורה? להיות רוב. פשוט. עצה פשוטה. כשאנחנו נהיה רוב במדינה, אנחנו נחליף את השלטון, והשלטון יהיה שלטון של תורה. יש גם עוד דרך להיות מאוחדים. להיות מאוחדים. ועל זה אנחנו צריכים לעבוד הרבה. להיות מאוחדים עם כל הציבור הדתי, שומר התורה והמצוות. הדתי, החרדי, וגם המסורתי שהוא שומר חלק מהתורה המצוות. אם כולנו היו מיוחדים, יחד אנחנו באמת כמעט רוב. היינו משפיעים על דמותה של המדינה. וזה דבר מאוד משותף לכולנו. ואני עומד לפרסם איזה קריאה כזאת בנושא הזה בימים הקרובים. אבל צריך סייעתא דשמיא שהאוזן תהיה קשובה לזה. אנשים, כל אחד יש לו את העמדות האמיתיות שלו, והוא חושב שצריך להיאבק עליהם ולעשות, אפילו אם זה גורם למחלוקות. ואני חושב שצריך תמיד לנסות לחפש את החיבור, לא לטשטש את העמדות, אבל יש משותף, והמשותף הוא תמיד יותר גדול מאשר המפריד. אז האנשים השטחיים, כשאתה בא ואומר להם, בוא נהיה כולנו ביחד, אז הם אומרים, האיש הזה הוא שטחי. האיש הזה הוא, אין לו עמדות ברורות, ואיך אחד חושב ככה, ככה, שום דבר לא חשוב, אז הוא שואף לאחדות. אלה השטחיים, החיצוניים, שמסתכלים על הדברים בצורה קטנה, מצומצמת. ובאמת אחדות היא יכולה להיות רק מתוך עמקות, מתוך התבוננות, מעבר לחילוקי הדעות, לראות כמה אנחנו חלוקים וכמה אנחנו משותפים. יש ארבעה חלקי שולחן ארוך. בכמה דברים אנחנו מחולקים? נגיד, אם אחד חושב שפעולה כזאת היא מותרת, ואחר חושב אז שעל פלטה אפשר לשים כלים בלי לשים שום דבר חוצץ. אחד חושב שאפשר לחיות ביחד שני אנשים האלה ביחד, או שצריך להגיד מי שחושב שחייבים לשים דבר חוצץ, או שני מחלל שבת ופוגע בשבת וכו' וכו', ואין אפשרות אפילו ללמוד איתו חברותה. אז אם מישהו חושב ככה, באמת אי אפשר לעשות אחדות. והוא נאמן לדרכו, הוא לא מוותר, כי באמת יש בזה חשש של חילול שבת. אז איך אפשר לוותר? אבל יש בשולחן ערוך, שמו ביחד את השולחן ערוך והרמה ביחד. באותו הספר. צריך לדעת, אז יש חילוקי דעות, בסדר, אבל כולם רוצים לשמור שבת. אז יש הרבה חילוקי דעות בענייני שבת, אבל כולם רוצים לשמור שבת. ואותו דבר, יש חילוקי דעות בעוד נושאים. אז, אבל כולם, יש להם שאיפה אחת. כולם רוצים לשמור את התורה, לקיים את המצוות, כולם רוצים שואפי גאולה. אז יש חילוקי דעות, בסדר, אז אני לא אומר שצריכים לטשטש את חילוקי הדעות, לא צריכים לטשטש אותם. נמשיך להיות חלוקים כל אחד בעמדתו, ונהיה אבל משותפים בדברים המשותפים. נהיה כולנו יחד פועלים כדי שדמותה של המדינה תהיה מדינה עם רוח יהודית. כמה רוח יהודית? בוא נשיג את המינימום. גם זה עדיין חסר. אז יש לנו משותף רב מאוד. צריך בשביל זה לסלק את הסיטרא אחרא, שהוא מודע לזה, הוא יודע שאם יהיה אחדות תהיה גאולה. והוא לא נותן את זה בשום פנים ואופן. הוא עושה מחלוקות לשם שמיים. מחלוקות לשם שמיים, ועוצר את מהלכי הגאולה. אז אחת הנקודות החשובות זה אחדות. להבין שאנחנו, יש לנו דברים משותפים כל כך רבים. ואם יש לנו חילוקי דעות, להידבר אחד עם השני. ואולי לברר את הדברים. ואז אתה שומע את השני ואתה אומר, אני לא מסכים איתך, אבל אני מבין שאפשר גם לחשוב אחרת. אבל אם אתה לא מדבר איתו, אז אתה חושב שיש לו אינטרסים, ויש לו שיקולים זרים, ואתה חושד בו בכל מיני מחשבות, ואז כמובן יש פירוט בין אנשים. כשהוויכוח הוא ענייני, אז אפשר לחיות ביחד. עכשיו, כשמכניסים בתוך הוויכוח עוד שיקולים זרים, אז נעשה מחלוקות. אנחנו צריכים לתת אמון אחד בשני, ולהבין שכל אחד מאנשים שרוצים לשמור על התורה, כוונתם לשם שמיים, והם חושבים כך ואתה חושב אחרת. וקורה. הקדוש ברוך הוא ברא את פרצופים שונים ודעות שונות. וגם זה לא פעם הראשונה שיש מחלוקות. היו כבר מחלוקות, כל הדורות היו מחלוקות וחיו בשלום. הנתיבות והקצות היו ידידים והיו ביניהם מחלוקות. אבל ואחד אמר שהשני טועה וכולי, ויש ויכוחים חריפים בהסברת הסברות והסוגיות, אבל בידידות. אז אנחנו צריכים לבנות ככה איזה כוח מיוחד. זה קשה לעשות שלום. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בשביל לעשות שלום צריך עוז. ממש לקחת בכוח את שני הדדים, לחבר אותם ביחד. טוב, אז אם אתם שאלתם, אז אני אספר לכם גם מהסודות. אנחנו מנסים, אנחנו זה הרבנים, המבוגרים, הסכינים, נשבח, כן, מלסכן. אין זקן אלא שקנה חוכמה. אז רצינו מאוד, הפריע לנו הדבר הזה שצוהר מנסים לעשות מהלך נפרד מהסדר הרגיל שהיה עד עכשיו, שכל הרבנויות וכל ההכשרים תמיד היו באישור של הרבנות. כי זה פותח פתח לכל מיני תנועות אחרות, שיעשו קשרויות כאלה ואחרות, וזה כמובן פותח כאילו את השער לאפשרויות שיש הרבה דרכים, הרבה דרכים של קשרויות. כשיש גוף אחד שהוא מרכז את הכל, אז הקשרות הנכונה נשמרת. אז אנחנו מנסים, דיברנו עם, נפגשנו עם הרב הראשי, אנחנו עומדים להיפגש עם אנשי צוהר, ואנחנו רוצים לחבר ביניהם. שלא יהיה, שימצאו את הדרך, איך להיות, להיות ביחד. שם יעזור, שהסתרה אחת לא יפריע. כי זה מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. אבל אז, אם השאלה איך מהי הדרך להבאת הגאולה, זה אחדות. אין כל ספק. זה כולם כותבים את זה, לא, אני, לא, זה לא חידוש שלי. אז להחלפת השלטון אנחנו כבר מצאנו את הדרך, שנהיה רוב במדינה ונחליף את השלטון. זה רעיון טוב. חלק השאלות פה אני צריך ללמוד אותם, לעיין בהם. מה הרף המינימלי של שעות לימוד ביום כדי שבחור יוכל ללמוד בישיבה הגבוהה? לפי ההסבה, אז 8 שעות, אבל זה לא מספיק. צריך לשאוף ללמוד כמה שאפשר. לא יודע, מה עושים איזה גבולות? שאלו את הנציב, מה סדרי הישיבה שלו? אז הוא אמר שאוכלים בשעה 8 בבוקר, וארוחת צהריים בשעה 1:30, וארוחת ערב בשעה 8. נו, ומה הסדר? היתר לומדים. סדר יש. תקדם וילמד יותר ויותר. יש כאלה שבהתחלה קשה להם לשקוד מאוד, אבל זה תהליך, הכל עניין של התרגלות. אדם מתרגל ללמוד, אז נהיה לו יותר קל. ההתחלה היא קשה וההמשך הוא יותר קל. כל דבר, תרגילנו בתורתך. אנחנו, וגם לתפילה, לקום לתפילה, זה עניין של התרגלות. מתרגלים, ואחר כך זה הרבה יותר קל. ללמוד שקידה זה עניין של התרגלות. אדם לוקח את עצמו בכוח ולומד שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, לא בכוח ככה שהוא מתעצבן על זה, אלא ככה מאתגר את עצמו. הוא אומר, קשה, אין דבר, אין דבר, אני מנצח את זה. שבוע, שבועיים, שלושה, יותר קל. הרבה יותר קל מאשר התחלה. לפעמים אדם בא לסדר בלי חשק, מתחיל ללמוד עם האכילה והתיאבון.
יש שאלות גם בצד השני של אדם.
מה?
יש שאלות גם בצד השני.
וואו, אבל אני שמעתי שמחר אתה מתפלל בתיקין. טוב, ניקח את השאלות המעניינות. מה מקום האישה ביהדות? האם מותר לנשים ללמוד תורה? כל מעשיך יהיו לשם שמיים. היום שאנשים הם לומדות כל המקצועות, ורמת העמקות של החיים שלהם היא גודלת והולכת. אז ודאי שהם צריכות ללמוד תורה, אלא מה, הם ילמדו כל המקצועות ולא ילמדו תורה? אז הם דברים אחרים הם מושכים לכיוונים אחרים. ודאי שהן צריכות ללמוד תורה, ללמוד אמונה, ללמוד על מצוות, ולהיות עובדות השם באופן גדול, לפי רמתם. לא צריכים, הן לא חייבות להיות כמו גברים, אבל יש נשים חכמות ונבונות, ולמה שלא ילמדו תורה? אני לא רואה סיבה שלא ילמדו, בתנאי, שלא ילמדו בגלל שהן רוצות להיות כמו גברים. אם זה הסיבת הלימוד, מפני שצריך שוויון וכדומה, זה לא סיבה ללמוד. סיבה ללמוד זה מפני שרוצים להתקרב אל השם, רוצים לדעת, להיות יותר קשורים לקודש, זה סיבה. אבל לא שאישה צריכה להיות מחוכמת כמו גבר, בגלל שהיא רוצה להיות שווה, ומה פתאום יש הבדל בין נשים לגברים. זה לא השיקול. השיקול צריך להיות ענייני. ואם זה ענייני, אני לא רואה סיבה שנשים לא תלמד התורה.
כל דבר, גם גמרא?
כאלה שזה מתאים להם, יכול להיות. אני לא יודע אם צריך ראשית כל להתחיל בזה, אבל יכול להיות. היו במשך הדורות נשים תלמידות חכמות, ובדור שלנו כל הדור עולה, וזה רק מחייב את הגברים לשמור על הגובה. טוב, לא לתת להם לענות על הגברים. אז מה השאלה?
כמו שנשים, הן שרות,
ראש הממשלה
וכל.
האם יש מקום שתהיה רבנית במקום רב? או רב ורבנית?
כן.
בשביל הנשים, כן. אולי. צריך לשמור כל הזמן על שהכל יהיה ענייני. שהכל יהיה לגופו של דבר. הן נשים מתקדמות מאוד מאוד, והן יכולות לענות על שאלות הנוגעות לנשים. לכאורה זה עדיף שנשים תעננה, ולא גברים יתעסקו בדברים של הנשים. עד עכשיו היה קשה לסמוך על זה. פעם אשתי שאלה את הרב מרדכי אליהו, למה שהאישה לא תעסוק תעזור לנשים לפסוק את הפסקים הנוגעים ענייני התארה, שזה נוגע לנשים, זה דברים שבצניעות. מה פתאום הרבנים הם צריכים לעסוק בזה? לא מה פתאום, אבל אולי הנשים יכולות לעסוק בזה, וזה יהיה יותר מתאים. אז הוא אמר, אם כל הרבניות היו כמוך, אז זה אפשר.
למה לגברים לא יכולות לעסוק? אני לא יכול להגיד גם את הגברים.
שהם לפסוק לגברים?
זה לא
יכול
לפסוק,
זה ציבור. זה ברור, אנחנו יודעים שנשים יש להם אופי שונה מהגברים בכמה דברים. הן יותר רגשניות. ואולי מסיבה זאת, חז"ל אמרו לנו שנשים, אולי זה גם דין תורה, שנשים לא יכולות להיות שופטות, שנשים לא כל כך סומכים על עדותם. מפני שהרגשות שלהם, הן משפיעות על על חוות דעתם. וזה טוב שיש להם, שהם נשים, יש להם רגישויות יותר גדולות, שהרגש אצלהם יותר חזק, זה טוב. יש להם, זה צדדים של מעלה, צדדים של השכל מעלה, צדדים של הרגש מעלה. אז יש גברים הם בתחום שלהם, אנשים בתחום שלהם, ומיני ומיני, ההופעה של המציאות היא מושלמת. לא צריך לטשטש את האופי של הנשים. זה ברור שהנשים הן שונות מהגברים. אבל אני לא אומר, אני אומר את זה ככלל, יש הרבה יוצא מן הכלל. אני אמרתי לאחד, למשל, כמה זמן אתה לוקח לך לבחור בגד? אז הוא התברר לי שגם לא זה לוקח הרבה זמן. כמה זמן אתה מתלבט, איזה בגד תלבש כשאתה הולך לחתונה? מה הפירוש? לוקחים את החוצה, לובשים את המעיל, הולכים, מה השאלה? כמה זמן אתה עומד על יד הריל לפני כן? ורואה אם אתה בסדר או לא בסדר. אנשים, לוקח להם יותר זמן. כמה זמן לחתן לוקח לבחור בגד לחתונה, ואיזה בגד הוא ילבש בחתונה, וכמה זמן לכלה לוקח לבחור שמלת כלה. זה חודשים. מתלבטים, זה וזה אז יש הבדל, יש הבדל בין נשים לגברים. הוא הולך ומטשטש, כי יש גברים שמתחילים ללכת עם שערות, ויש נשים עושות קרחת. אבל היינו רוצים שלא לטשטש את הדברים. נשים ישמרו על היופי שלהם, גברים לא כל כך. כל אחד עסוק בתחום שמתאים לו. אז צריכים להסתכל, אז זאת אומרת, אמרתי, היחס למקומה של האישה צריך להיות ענייני. במה שהן מתקדמות ומתאים להן, למה לא? שילמדו, שיתפתחו, שיהיו יותר מתפללות יותר בכוונה, מתייחסות למצוות יותר בעומק. ועדיין, אין שום סיבה שזה לא יהיה כך. אבל מצד שני, לא לטשטש את התחומים. האמא שלי רוצה שיחזור פעם בשלושה שבועות, ואני רוצה יותר. מה, יותר מפעם בשבועיים? או יותר להישאר בישיבה? להישאר בישיבה. האם אני עובר עד כיבוד ההורים בכך? לא. לא שאתה לא עובר. זאת אומרת, כלומר, לא שכיבוד הורים כאן עומד מול תלמוד תורה. אם אתה נשאר, אתה מכבד את ההורים. זה בדיעבד, לא לכתחילה. לכתחילה האמא אוהבת את הבן ורוצה לראות אותו לעתים קרובות. אבל אם הוא יישאר בישיבה וילמד טוב ויתקדם מאוד מאוד, זה בשבילה גאווה גדולה מאוד, ושמחה גדולה מאוד, וזה כיבוד הורים הכי גדול שיכול להיות. אם הבן מתפתח ונהיה בן תורה, צומח כמה שאפשר יותר, אין כיבוד הורים יותר גדול מזה. והאמא תודה אחר כך בזה. אז אני חושב שבהחלט לא צריך לשמוע, כמובן להיות מנומסים, אבל לא צריך לשמוע. פעם, אני סיפרתי את זה כבר פעם להורים, שכשהייתי רב במרכז הרב, אז באה אמא אחת, תמיד לימדתי, היה שנה, הוא למד בשנה ראשונה, כי לקראת סוף השנה, הוא החליט ללמוד, להמשיך ללמוד. והאימא שלו רצתה שהוא יסיים את הלימודים, כי הוא צריך להיות רופא כמו אבא שלו. אז היא באה, ובפסות נתנה לי דרשה, נאום שלם, שהישיבה לא יודעת לחנך, ומחנכת נגד כיבוד הורים, וזה ובאיזה רשות עושים את זה. נתן לי איזה דיברה זמן ארוך, ולא היה אפשרות לי לענות בכלל. ואז היא סיימה את הדיבורים, מתחילה לצאת. לא רוצה לשמוע אותי בכלל, רק רצה להשמיע. אמרתי לה, תדעי לך, בסוף הבן שלך את תתגאי בו. לא יודע על סמך מה אמרתי את זה, אבל והיה כשגגה יוצא מפי השליט. אז שכחתי את הסיפור הזה. אחרי הרבה שנים, אולי 15 שנים, אני בא אחד פה למכור בשר, והוא אמרו לו שהוא צריך לראות אותי כדי שאני אסכים את הבשר הזה שהוא משווה כאן במשומרון, שהישיבה תקנה את זה. אני שואל אותו מי אתה, הוא אומר לי את השם שלו, אני שואל אותו, היה לך אך פעם במרכז הרע? הוא אומר, כן. מה הוא עושה? אני... הוא פרב. ביישוב. ומה ההורים שמחים מזה? וואו, הוא הפר המשפחה. האם מותר לאכול במסעדה של השגחה של צוהר? אחרי שאני אפגש איתם, אני אגיד לכם. הרב יעקב אריאל אמר שלא. אנחנו צריכים לעשות שלום בינינו, אי אפשר ככה. האם יש בעיה ללכת לבד דרך שער שכם? אין בעיה. איך, תראו, מפעם לפעם, לעתים מאוד נדירות, ממש נדירות מאוד, שלא צריכים בגללם לחשוש. אם יש ימים מתוחים, אז אולי כדאי ללכת בחבורה, אבל באופן כללי, זה הבית שלנו, זה ארץ ישראל. צריך להיות ממלא אמונה וביטחון.
ואם ההורים מפחדים
מתשע,
אתה הולך
בשער
שכם?
אז שהם לא ילכו?
מה?
הם
מפחדים כשאני הולך.
טוב, לא צריכים להפחיד אותם. איך גורמים לתלמידי הישיבה לרצות ללמוד עם שבושים? אני לא ידעתי, חשבתי שהם רוצים. שירצו יותר. התורה היא תורת חסד. היא פותחת בחסד ומסיימת בחסד. וכל מי שלומד תורה הוא צריך להיות גם בעל מידות. בוודאי החסד רוחני זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות. אז אין לי כל ספק שמי שלומד עם שבושים, ואם זה בכלל משפיע עליהם אחר כך לרצות להרבות בלימוד התורה ולהמשיך בישיבה, אז כל הזכויות שהם אחר כך ירכשו על ידי לימודם, יהיה לו חלק בזה. אבל עצם הדבר, עצם הלימוד, זה גלגל חוזר. אתם הייתם שבושים, כן? או שקפצתם על זה. ולמדו איתכם. אז תחזירו בחזרה. זה כך הולך בשרשרת. ואני חושב שצריך לעשות את זה מאוד ברצון. וזה לא גורע מהלימוד, כי מי שלומד, מי שמסייע לאחרים ללמוד, בסופו של דבר יש לו סייעתא דשמיא, וכל מה שכאילו נחסר לו, יוחזר לו בו, שהלימוד יהיה יותר איכותי, שיהיה לו יותר כוח אחר כך ללמוד, ואני גם חושב שזה מאוד מאוד מעצים את החשק ללמוד. כשאדם מלמד ורואה שהוא מצליח ללמד, נותן לו חשק בעצמו. אני חושב שמי שלא עושה את זה, הוא פשוט מפסיד. זה רווח לעצמו, זה לא רק רווח לאותו השבוש שבא, אלא זה רווח גם למלמד. למה למדינה יש קדושה? מה זה קדושה? צריכים להסביר. ארץ ישראל קדושה. עם ישראל קדוש. חגים, זמנים, מקראי קודש. עכשיו, כגודל היחד, ככה יותר קדושה. עשרה שעוסקים בתורה, שכינה עוד יותר ביניהם. שכינה זה קדושה. מאה שעוסקים, עוד יותר. מדינת ישראל כמדינה יהודית, שהיא בעצם על ידה מתקיימת מצוות יישוב ארץ ישראל. על ידה, זה לא רק מצוות יישוב ארץ ישראל, זה פרטי כאילו, אחת מהמצוות שמקיימים. מצווה מאוד גדולה, מצווה מאוד חשובה. זה בעצם השורש של כל חיי האומה, והאומה כאומה היא עם השם. אתה בחרתנו מכל העמים, לא כל פרט. כל הפרטים הם חלק מהכלל. אז המציאות הכללית של ציבוריות בישראל, כמו ציבור, היא קדושה. מדינת ישראל שהיא, תראו, אתם יכולים לברר את זה על ידי היחס של הגויים למדינת ישראל. שעם ישראל הוא עם השם, שעם ישראל הוא עם מיוחד, שעם ישראל הוא עם סגולה, וזה מקנים, מקנים ושונים. מדינת ישראל עכשיו, עם ישראל מתקבץ ביחד, זה מתרכזת נגדו, כל ההתנגדות. לפי גודל ההתנגדות, גודל הקדושה. זה קידוש השם גדול מאוד תקומת מדינת ישראל. זה הקידוש השם הכי גדול שהיה מאז החורבן. באופן פרטי, אדם מקדש שם שמיים על ידי קיום מצוות, לפעמים מוסר את נפשו על קידוש השם, זה דבר גדול ועצום. אבל דבר כללי כמו תקומת מדינת ישראל, אין קידוש השם יותר גדול מזה. זה הנביא יחזקאל אומר. כשישראל בחוץ לארץ זה מתחלל לשם שמיים. כשישראל בארץ ישראל, ובארץ ישראל לא תחת שלטון זרים, תחת שלטון של עצמנו, אז זה קידוש השם. זה נכון שאנחנו לא במצב האידיאלי עדיין, שמדינת ישראל יש גם בכנסת, יש גם שאינם בני ברית, וזה לא המצב השלם של השלטון כמו שאנחנו רוצים על פי התורה, אבל התקדמנו כבר המון המון שלבים, וההתקדמות הזאת היא התקדמות בקדושה. כשנגיע לשלימות, הקדושה תהיה עוד יותר גדולה. אבל מדינת ישראל היא קידוש השם גדול מאוד. היום הייתי בבני צבי וגם עניתי על שאלות, אז אמרתי להם, על שתי שאלות אני לא ענה, האם לעלות להר הבית ומה הם תחילת. הפריחיות של אורז, אז זה אחרי שנתפרסם עכשיו פסק של הרב לבנון, אז באו הרבה אנשים לשאול אותי, מה דעתי על פריחיות של אורז? אין כאן שאלה כזאת. אז המקל יש לו על מי לסמוך, והמחמיר, יחמיר. כי זה עניין של מנהגים, כמובן. והמנהג הזה של אשכנזים וקיטניות הוא כל כך התפתח, שהקיטניות נהיו הרבה יותר חמורות מחמשת מיני בלם. לא, בפועל, זה ממש, זה לא בבדיחה, אני אומר. זה ככה זה יוצא. חמשת מיני דגן אנחנו אוכלים בפסח. מצות אנחנו אוכלים בפסח. וקיטניות לא אוכלים. ושמה יש מים ושמה יתרבו וכו'. אבל על מנהגים צריכים לשמור. ועד שהתבררו, וכל מנהגים זה עניין של תהליך, של נוצרים וגם אחר כך משתנים. כבר עניתי לשאלה אם מותר ללמוד חברותה. כאן זה מחלוקת. וצריך, כמו כל מחלוקת, צריך להתייחס ל... יש דעות שונות, דעה כזאת, דעה כזאת. כל ההחרפה של המחלוקת שמכניסים כבר, זה מתחיל להיות איזה משהו נוסף לוויכוח הענייני, זה לא טוב. אני אומר שאנחנו צריכים להסתכל, אמרתי מקודם את הדברים האלה, אנחנו צריכים להסתכל על כל בן תורה, שהוא, יש לו דעות אחרות, גם החרדים. ויש גם בתוכם כמה וכמה גוונים. יש להם דעות אחרות, אנחנו חושבים שבזה שבדעות האחרות שלהם משלנו, אנחנו בטוחים שהם טועים לחלוטין. אבל אנחנו צריכים לצאת מכוח נקודת הנחה שהם חושבים שהם עושים נכון, ורוצים לעשות על פי התורה ועל פי רצון השם, והם פשוט חושבים אחרת, טועים. אנחנו צריכים לשכנע אותם שהם טועים. אבל לא לחשוב שיש להם עוד אינטרסים נוספים מלבד הכוונה לגופו של עניין. אתה חושד באחרים, אחרים חושדים בך, זה לא טוב. יותר טוב לחשוב שכולם כוונתם לשם שמיים. יש חריגים, יש יוצאים מן הכלל. יש אנשים שיכול להיות, כן, שהם, אולי גם אצלהם זה איזה שיבוש, אבל שהם עושים דברים לא ראויים, ונראה שהם מכניסים שיקולים אחרים. אבל זה חריג, חריג שבחריגים. ולא בגלל יוצאים מן הכלל, אנחנו צריכים לשפוט את כל הכלל כולו, יש לו כל חשבונות אחרים וגישות ואינטרסים בתוך השיקולים שלנו. כל רב, כל תלמיד חכם רוצה לעשות את רצון השם. זהו, כן, אנחנו הייתי אמור לסיים ב-11:30, ככה אמרו לי שאתם צריכים ללכת. עוד אתם עושים מחנות בדרך כלל. אז אני רוצה לברך את כולכם בחג שמח, כאשר הוא יהיה ודאי למהדרין, ועל חג שמח, חג מרומם. אני אומר תמיד, ימי החג הם מיועדים ליום התרוממות רוחנית, לא לטיול בנגב, אני לא צריך להגיד לכם את זה. אני אומר את זה בדרשה בבית הכנסת. לא... בסוכות שואלים האם המטיילים פטורים מסוכה, מכיוון שהולכי דרכים פטורים, ההלכה לא פטורים, כי מי שהולך בדרך והגיע סוכות ואז הוא תקוע באמצע הדרך, עליו אמרו שהולכי דרכים פטורים מן הסוכה, אבל מי שהחג גורם לו לטיול, לא, הוא בדרך ועכשיו נהיה חג, אלא החג גורם לו לטיול, זה לא פוטר מן הסוכה. זאת אומרת, החג לא מטרתו לעשות טיולים, זה לבקר בני משפחה וכולי, זה חלק מהחג, להתאחד, אבל בעיקר להתרומם, לבוא לירושלים, הכותל, להסתכל על הר הבית מבחוץ, להתחבר אל הקודש, ו... ללמוד, כן, כמה שאפשר, אם יש שיעורים, ללכת לשמוע, שיעורים יפים. וזה עניינו של החג. אני מאחל לכולכם שיהיה חג שמח וגם ימים של ככה אספת כוחות לקראת הזמן הבא. ובעזרת השם, נתראות בזמן הבא עם מרץ מחודש.